הזמן, אנחנו בעזרת השם נמשיך הלאה. אנחנו היום גם נתקדם ונסיים את מה שהתחלנו בפעם הקודמת, וניכנס עם כל זה לתוך ספר יהושע. דיברנו בפעם הקודמת על חמישה עניינים, החלק החמישי היה לקראת סופות. אז מסתיר לכם הסטנדר הזה, להוריד את זה, להזיז אותו. בסדר, רואים את הכל? בכל אופן, באופן כללי ראינו את יהושע כמנהיג, ראינו את המנהיג הזה צומח ועולה. הזכרנו סדרה של אירועים שכאן פורטו, כאשר באופן בסיסי ראינו שבכל האירועים הללו אפשר לכנות את יהושע כמשרת משה, כך גם קרא אותו הכתוב. בתור משרת משה הוא ניצב לצידו לאורך כל הדרך בכל מיני הזדמנויות, אבל הדברים שהכתוב מביא לנו הם אירועים שמדברים על משבר ברמה הלאומית. דיינו, אם זה מלחמת עמלק, ואם זה העלייה להר סיני, ובעיקר הירידה וכל פרשת חטא העגל והתוצאותיו והשלכותיו. ראינו את ההתלבטות בענייני ההנהגה, ובכל אחד מן המקרים הללו ראינו גם שמשה ניצב ככה בעמדה של קושי, וזאת הייתה גם הזדמנות ללמוד איך משה רבנו בשעה של שבר מתמודד עם הקושי וכיצד הוא פועל, דבר שהוא חשוב בפני עצמו. אז אני מתאר לעצמי שהעובדה שיהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל, והוא נמצא עם משה רבנו 24 שעות ביממה לאורך שנים, 40 שנה, כן, הם ביחד, כפי שאנחנו נוכל לראות, לדבר הזה יש שבלי ספק משקל מצטבר. אבל מעבר לכך, האירועים המיוחדים הסוערים הללו שבהם יש אירועים ככה כבדי משקל, אין ספק שבהם לומד משה רבנו, סליחה, יהושע ממשה רבנו את דרכי ההנהגה ואיך פועלים בשעה כזו, דברים שיסייעו ליהושע בהמשך בהנהגת העם לתוך תקופה, כפי שתיארנו בפעם הקודמת, לא פשוטה, שינויים דרסטיים במציאות הלאומית שלנו, עם הכניסה לארץ, דברים שהיו במדבר לאורך שנים השתנו באופן מאוד מהותי, ויהושע יצטרך להוביל את העם לקראת כל השינויים הללו. ראינו למשל שהנושא של כישרון להוביל את העם במלחמה, נושא מאוד משמעותי בתחילת הדרך עם הכניסה לארץ. ראינו גם, או הזכרנו בסוף השיעור הקודם, שהמסע שמנהל יהושע עם המרגלים האחרים בארץ במשך 40 יום, הם עוברים ממקום למקום, הם עוברים מאזור לאזור, והכתוב גם תהיה לנו שהם עוברים על פני הארץ כולה. אין ספק שלדברים הללו יש משמעות חשובה מאוד ברמה האסטרטגית, כפי שעוד נסביר בהמשך. הוא מכיר את אזורי הארץ השונים. שוב אני מזכיר, אין להם גוגל ארס ואין להם מפות שהם יכולים לקנות בחנות כזו או אחרת כדי להתבונן ולהכיר אזורים גיאוגרפיים שהם לא מכירים. וההיכרות הפיזית, פשוט ללכת בשטח, להכיר אותו, לראות איך השטח נראה, איך הערים שהם עתידים להילחם בהם נראות מבחינה צבאית, איך הדרכים וכל מה שקרוב בכך, ואלה דברים חשובים שהוא עושה בפרק הנושא של המרגלים. מעבר לכך, אנחנו יודעים שנגזר על דור ההוא בעקבות הנושא הזה שלא ייכנסו לארץ, ויהושע וכלב קיבלו כרטיס כניסה, ולדבר הזה יש בלי ספק משמעות מאוד מאוד חשובה ביחס לתוכניות העתידיות. מעבר לכך, הזכרנו לקראת סוף השיעור את העובדה שזו פעם ראשונה שיהושע יחד עם כלב מתייצבים בעמדה של מנהיגות עצמאית, בניגוד למה שקרה עד כה, שיהושע היה עושה פעולות שמשה ציווה אותו. משה היה מוביל, אם זה בנושא של מלחמת עמלק, אז יהושע נבחר על ידי משה, והוא אמר לו, לך צא להילחם בעמלק, וכן הלאה. בנושא של עלייה להר, משה לוקח אותו איתו, והוא מלווה אותו כברת דרך מסוימת. הוא ניצב לצידו של משה בירידה מההר לחטא העגל עם כל האירועים. הוא נמצא באוהל עם משה, כשמשה לוקח את האוהל ונוטה אותו מחוץ למחנה, כביטוי הפגנתי נגד המציאות הלאומית שנוצרה בעקבות חטא העגל. וכמובן גם בנושא של המתנבים במחנה, הדיווח הוא למשה, יהושע שומע והוא קופץ ואומר אדוני משה כלאם. זאת אומרת, יש פה סיטואציות שהוא נמצא בצידו של משה. בפרשת המרגלים אנחנו יודעים שמשה ואהרון נופלים על פניהם, הם נמצאים במצוקה מאוד גדולה, העם רוגם אותם באבנים, הסיטואציה סוערת, היא כואבת, ובאיזשהו מקום יהושע וכלב נעמדים לא מכוח משה ואהרון, אלא הייתי אומר במידה מסוימת הם מייצגים ומחזקים את מעמדם ואת עמדתם של משה ואהרון, אבל הם לא באים מכוחם, הם מכוח השכנוע הפנימי שהשתכנעו במהלך אותו מסע של 40 יום. הם מתייצבים נוכח העם ואומרים בקול גדול דברים ברורים ביחס למה שקשור לעתיד התוכנית שקשורה לארץ. זאת פעם ראשונה שזאת מנהיגות עצמאית, ואם הכותרת היא צמיחתו של מנהיג, חייבים לסמן את המרכיב הזה כמרכיב חשוב בכל התהליך הזה. אז זאת נקודה חשובה, אלה עיקרי הדברים שדיברנו בפעם הקודמת, וכדי שהתמונה תהיה פרוסה לגמרי ציינתי אותה פה. כן, בבקשה. כן.
לא הלכת משה. נמצא בדיוק לעמוד על זה, ואחד הדברים שאמר שנפילת משה אהרון על פניהם זה סוג של עבר זמנו. כלומר, משה אהרון עשו את זה הרבה, והעם החדש של דעתו שאמור להיכנס היה צריך משהו אחר.
אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה סימפטום מסוים, ואני עוד מוכן לקווה. זה משלים את מה שאנחנו אומרים, זה לא עומד בסתירה. יש איזה ביטוי נוסף, כפי שעוד נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, מורי ורבותיי, אלו האירועים שיש לנו בספר במדבר, כאשר האירועים הללו בעצם הם מתרחשים בשנה הראשונה, כן? זה קורה בשנה הראשונה ליציאת מצרים, זה קורה בשנה הראשונה, זה קורה בשנה השנייה ליציאת מצרים, כי ספר במדבר מתחיל בשנה השנית, ואלה אירועים של חציו הראשון של ספר במדבר, עד פרק י"ח. האירועים הם אירועים שקשורים בשנה השנית. החל מפרק כף של ספר במדבר, האירועים עוברים לשנה ה-40 של יציאת מצרים. ובאמת, האירוע הבא שבו נפגוש את יהושע קשור לעניין הזה. האמת היא שהאירוע הדרמטי שמשנה את פני הדברים הוא בספר במדבר בפרק כף, פרשת מי מריבה. בעקבות פרשת מי מריבה, וזה מה שרמזתי קודם בשינוי. אחד הטענות, אחד השאלות הדרמטיות, מה קרה? בסך הכל, העם הרי לא ידע מה יקרה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, והוא היכה בסלע, כפי שהוא עשה 40 שנה קודם, פרשת בשלח, כן, שהוא היכה שם כשהם היו ברפידים, הוא היכה בסלע, כך הוא הצטווה. עכשיו הוא הצטווה לדבר וכו'. ובאמת כולם אומרים ביג דיל, אוקיי, אז הוא דיבר, עיקה במקום לדבר, אבל העם לא ידע מה צריך לעשות. אז אחד הרגיש שהוא שינה ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הרי הנס הוא נס, בין להקות על הסלע ובין אם לדבר עליו שיצאו מים, זה מאוד מאוד דרמטי. השאלה המפורסמת, מה כל כך דרמטי פה שבגללו אנחנו מגיעים לתוצאות כל כך קשות, כל כך כואבות, שמשה רבינו וגם אהרון נמנע ממנו להיכנס לארץ. זה באמת דבר, ומשה הרי מתחנן ומבקש והקדוש ברוך הוא לא מוותר. אז אחד ההסברים שקשורים לעניין הזה מתקשר באמת לשינוי בין דור יוצא מצרים לדור שעתידים להיכנס לארץ, ואחד ההסברים באמת נוגע להבחנה, כך מסביר למשל לראש העיר שאת העניין, ההבדל בין להקות ובין לדבר. ילד קטן, פעמים אין ברירה, צריך לתת לו איזה ככה, איזה צ'פחה כזאת שלהכניס אותו לעניינים, הוא מתחיל להשתולל וכו' וכו'. אדם מבוגר, יש אפילו הלכה שאומרת שאסור לאדם להכות את בנו שהוא גדול. למה? לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא סוגל ג'בר, אתה כבר היום לא כזה ג'בר כמו שהיית פעם, הבן שלך הצעיר פתאום יקבל איזה מכה מאבא, הוא יתחמם, יחזיר אגרוף, וזה יהיה ספונטני אולי, אבל זה יהיה מכה אבי ואמו עם כל ההשלכות של העניין. לכן, אל תכניס אותו לפוזה שהוא עלול להיכשל בה, בבחינת לפני עיוור לא תיתן מכשול. למה אני מציין את העזר? כי יש שלב מסוים שאי אפשר יותר להקות, צריך להתחיל לדבר. אין רע, אתה יכול לנסות. אבל טוב שישמע בקולך, גם שאתה לא סתירה לו, שהוא ישמע בעקבות הסתירה בקולך, אולי לא, אולי דווקא ההפך. שאלה פתוחה, תלוי בנסיבות. אבל ברור לגמרי שבשלב מסוים, מכות לא מועילות. האופציה היחידה זה לדבר. כך מסביר הרש"ר יש את ההבדל בין השנה הראשונה לצאת בני מצרים, שם הוא הצטווה להכות על הסלע, לעומת שבשנה 40 הוא הצטווה לדבר אל הסלע. ויש שלב מסוים שבו צריך לדבר, ומי שממשיך להכות בשעה שכבר צריך לדבר, זאת אומרת, איך אומרים, הוא כבר לא מחובר, והתקשורת שלו עם המתחנכים, עם המונהגים, כבר לא אפקטיבית, וצריך לעשות סוויץ'. וזה אומר, זה מה שאתה אגב אמרת קודם, שבאמת יש פה איזה שינוי בהתנהלות, ולא נרחיב את הקטע הזה יותר מדי, כי זאת סוגיה מרתקת שעוד נעסוק בה במידה מסוימת, אבל רק איך אומרים לצורך ההשלמה, גם כי בעקבות העובדה שפרק כף משמש איזושהי נקודת תפנית, בעובדה שמשה רבנו לא יכול להשלים את המשימה שהוא קיבל בסנה. אני מזכיר לכם, בסנה הוא קיבל להכניס את העם לארץ, וזה קו הסיום. המדבר והר סיני קודם לכן היו תחנות ביניים, זה לא היה בתוכנית. גם המדבר התארך הרבה מעבר לתוכנית המקורית. תוכנית המקורית הייתה שתוך שנה הם יהיו בארץ, כך שבאיזשהו מקום אין זאת מציאות קשה שמשה לא יכול לסגור את המעגל. כבר אמרנו בשיעור הקודם, יהושע סוגר את המעגל שמשה לא מצליח לסגור אותו, ועוד נדבר על כך בהמשך. וזה אומר בעברית קלה שכאשר בפרק כ"ז ספר במדבר, ושם באמת יש לנו קטע מרתק בנושא הזה, ספר במדבר פרק כ"ז, אני מציין את המקום הזה בגלל העובדה שיש שם גם משהו על מנהיגות בכלל, לא רק על מנהיגותו של יהושע, על מנהיגות בכלל. ספר במדבר בפרק כ"ז אנחנו קוראים על העובדה שיש לנו כאן דיון החל מפסוק י"ב. ויאמר השם אל משה, ספר במדבר פרק כ"ז פסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף ארון אחיך, כמתואר בפרק כ' קודם, כן, כאשר מריתם פי במדבר צין במרוות העדה להקדישני במים לניהם, הם ממרוות קדש מדבר צין. ובכן, משה רבינו אומרים לו בבית קלה, תתכונן עוד כמה חודשים. אתה מסיים את תפקידך כמנהיג, מסתלק מן העולם, ועם ישראל נמצא על פרשת דרכים. אי אפשר להשאיר את עם ישראל בסיטואציה הזאת וכו'. והוא אומר לו, תתכונן. אומנה משה רבינו וידבר משה אל השם למור. משהו מאוד מיוחד, וידבר השם אל משה. פה וידבר משה אל השם. ממש ככה, משהו ייחודי שמבטר את הקרבה המיוחדת של משה לקדוש ברוך הוא. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש אל העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. זאת אומרת, עם ישראל לא יוכל להמשיך בנקודת הזמן הזו, בשום נקודת זמן, בוודאי לא בנקודת זמן כזו, שהוא נמצא לפני סיום המהלך, וכניסה לארץ דורשת מנהיגות מאוד גדולה לקראת האירועים הדרמטיים שמתחוללים, ולכן צריך מישהו שיוביל את העם. ובאיזשהו מקום, משה אומר פה לקדוש ברוך הוא, בבקשה, אתה הקדוש ברוך הוא, תמנה מישהו. זאת סוגיה מאוד מרתקת, למה משה רבינו לא מציע מישהו. אבל זה מאוד פשוט, שבאיזשהו מקום, קודם כל זהו עם השם, זה לא עסק פרטי של משה רבינו. וזה דבר שהרבה פעמים מנהיגים שוכחים, ומתייחסים לעם ולארץ כאיזו טריטוריה פרטית, אפשר לסחור אותה, אפשר להעביר אותה, כביכול, רבותיי, אנחנו שלוחים. מנהיגים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא לצורך הובלת העם. הם לא ממונים, לא, זה לא עסק פרטי. ולכן כשהעסק הזה הוא מסיים את תפקידו, אז מי שאמור למצוא את המנהיג ואת המנהוג הראוי ביותר זה הקדוש ברוך הוא. להציע לקדוש ברוך הוא מועמדים זה קצת יוהרה, הייתי אומר בלשון זהירה. זאת אומרת, זה שמשה רבנו לא מציע, כי במדרש יש כל מיני רעיונות ולא נאריך בנושא הזה, בכל מקרה משה רבנו מבקש שהקדוש ברוך הוא ימצא מישהו. אם אנחנו נשאל את עצמנו ככה לפני התשובה, שאנחנו גם יודעים את התשובה עליה, מי תיאורטית מועמד לעשות את העניין הזה? אהרון כבר נפטר, אלעזר שממלא את תפקידו של אהרון ככהן לא שייך שהוא יקבל את התפקיד הזה, הוא גם לא עשה סטאז' בתחום הזה. הבנים של משה רבינו, אם אלעזר מחליף את אהרון, הבנים של משה רבינו, דרך אגב, זו סוגיה מרתקת בפני עצמה, נעלמים, וזאת סוגיה שלא נדון בה כרגע, הם לא אופציה לעניין בכלל. ובאמת השאלה, מי תיאורטית יכול להיות? כן. אז אני אומר שוב, באיזשהו מקום, יכול להיות, אפשר להציע שמות. אבל דומני שלאור מה שדיברנו, האיש שקרוב למשה, בתחום של ההנהגה המעשית, לא מישהו שיהיה מנהיג רוחני, אלא מי שעוסק בהנהגה המעשית בכל התחומים, כפי שכבר ראינו בשיעור עד כאן, הרי אין עוד מועמד מתאים יותר מאשר יהושע. ואכן הכתוב מספר לנו שהשם עונה לו באופן פשוט ומיידי, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. וזאת גם אמירה, התפקיד של המנהיג זה איש אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. תפקיד, עוד שנייה, התפקיד של מנהיג לנהל את כל העניינים, לצאת, לבוא, להוביל, כן? הוא לא אומר קדימה, הוא אומר אחריי, יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. הוא צריך לעשות כל... והוא איש אשר רוח בו. ואדם עם שאר רוח, כשמסוגל לחוש את הצרכים, כי להנהיג זאת לא רק חלוקת עבודה, אלא דעת לעשות נכון את המעשה הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון. הנהגה היא משהו שצריך הרבה אינטואיציה פנימית בשבילו, והדברים משתנים, ואי אפשר לתת הוראות קבע בנושא הזה. ושמחת את ידך עליו, יד אחת, ולסמוך ידיים, פרשת לבר, לתת לו סמכות. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, כדי שגם העם ידע שבחירתו של יהושע היא על פי השם. וחשוב מאוד שכל הטקס הזה יתבצע בחיי משה. עוד נראה את זה עוד מעט איך זה בא לידי ביטוי, כי באמת צריך להעביר פה סמכויות ממנהיג גדול שיניג את העם 40 שנה, שהוציא אותם ממצרים והביא אותם עד הסף לכניסה לארץ. ובאמת לתת את הסמכויות למישהו אחר בסיטואציה הזאת זה לא פשוט, לא מצד מי שנכנס לתפקיד בעיני עצמו ולא מצד העם שרגיל במשה רבינו, והוא צריך לקבל היום מישהו אחר. נכון שיהושע זה לא מישהו לא מוכר, זה לא מישהו זר, זה מישהו מוכר, אבל מצד שני בכל אופן הוא היה עד עכשיו כינור שני, הוא לא היה מוביל, ולקבל אותו עכשיו, ולכן מאוד חשוב לבסס את מעמדו של יהושע גם בעיני עצמו ולא פחות מזה בעיני העם. ולכן וציווית אותו ללהם, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. והוא ממשיך לתאר פה את יחסי הגובלין בין המנהיג המדיני הצבאי לבין הכהונה. בכל אופן הכתוב מספר לנו בפסוק כ"ב, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, פסוק כ"ב, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו. הוא הצטווה לתת יד אחד, והוא סומך עליו בשתי ידיים, והוא באמת, איך אומרים, סומך עליו, והוא מזדהה, ולא פלא הוא, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי בהמשך באופן מעשי. בכל מקרה, הדבר המרתק בכל העניין הוא שמשה צריך לעיני העם לתת תוקף למעמדו של יהושע כמנהיג ממלא המקום, והדבר הזה מתבצע באופן כזה שגם יהושע יקבל ביטחון עצמי, וגם העם יראה בו הכתובת שהיא את משה. ומשה מאוד מזדהה, כפי שראינו, הוא סומך עליו בשתי ידיו, מפה בא גם הביטוי, והוא רואה בו בחירה שאין טובה ממנה. כי באמת, כפי שאמרנו, הרקורד שיש ליהושע, אין מי שרכש כמותו את כל הניסיון וכל הדברים שדיברנו. כן, בבקשה. תראה, יכול להיות, אינני יודע, זאת שאלה פתוחה. בכל מקרה, ברור לאור מה שהתורה כן סיפרה, כן? והיא סיפרה לנו גם אנשים אחרים, לא רק על יהושע, אבל אנשים אחרים לא באו לידי ביטוי בתפקוד שהם הוזכרו בתדירות כזו. יכול להיות שבסופו של דבר זה, איך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. אני יכול לחלוק על זה, אני יכול להוכיח שלא, אבל הבנים של משה נעלמו לגמרי, הם לא מופיעים בכלל, הם בכלל לא נזכרים בשום הקשר, אפילו במפקד שפוקדים את את משפחת את המשפחות בפרק קו בספר במדבר בשנה 40, ואלה תולדות משה ואהרון, ואומרים מי הם תולדות משה ואהרון? ארבעת בני אהרון. ואיפה הבנים של משה? אפילו לא מזכירים אותם ברשימה, עזוב, מאלה יספרו לנו אירועים. אפילו ברמה של הפורמלית, הטכנית, של רשימת עובדתית, הם לא קיימים. זאת אמירה מאוד מאוד עוצמתית בהקשר הזה. כן, מוריי ורבותיי, אני רוצה באמת להראות לכם איך הדברים האלה קורמים אור וגידים. אז אפשר לסמן פה את המקור הבא של כל העניין הזה, זה באמת בחירת יהושע כממלא מקומו של משה. כן, בחירת יהושע כממלא מקום משה, וזה ספר במדבר פרק כ"ז. איפה זה בא לידי ביטוי? קודם כל זה בא לידי ביטוי בצורה מדהימה לאורך סדרה של פרשיות בספר במדבר. תראו, מכאן והלאה, ואנחנו בשנה 40 מפרק כ', הכתוב מספר לנו מיד לאחר מכן סדרה של דברים. למשל, הכתוב מספר לנו ש בפרק למד ב', פרק למד ב', כן? אז הכתוב מספר לנו, כבר ראינו איזשהו רמז לעניין במלחמת עמלק. במלחמת עמלק היה כתוב כתוב וזאת בספר ושים באוזני יהושע, נכון? כי מחות ימחה את זכר עמלק. כבר אז נתנו ליהושע תפקיד עתידי ארוך טווח. אבל מעבר לכך, אנחנו מוצאים כאן בסדרה של דברים שהכתוב מספר לנו שמשה מסכם דברים, והוא יודע שהוא לא יממש את הדברים האלה. למשל, הסכם בני גד ובני ראובן, ספר במדבר פרק למד ב', דברים שהתפתחו בהמשך. קורה מה שקורה, בני גד ובני ראובן מבקשים להישאר בעבר הירדן המזרחי, מסכמים איתם כללים ביחס לעניין הזה, ושימו לב, הכתוב מספר לנו שמשה מסכם איתם את כל הדברים, ובפסוק כ"ח, פרק למד ב', פסוק כ"ח, תסתכלו בבקשה, ספר במדבר, פרק למד ב', פסוק כ"ח, ויצב להם משה את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן נון, ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן ככה, ואם לא כך וכך וכך. במילים אחרות, אנחנו שומעים שמי שהופך להיות המופקד על ביצוע העניין הזה, והנאמן מבחינת הצדדים, זה יהושע. כי משה לא יהיה בשלב של הביצוע של הדברים הללו. והנה יהושע יחד עם אלעזר, ויחד עם ראשי האבות שיהיו בעם. אז יש לכם דוגמה ראשונה איך הדברים האלה הולכים וקורמים אור וגידים. הכתוב בא לידי ביטוי בהמשך בדברים נוספים. למשל, כאשר אתם קוראים בספר במדבר בפרק כן, בפרק למד דלת, פרק למד דלת, ספר במדבר פרק למד דלת, הכתוב מספר לנו על גבולות הנחלה בארץ והעובדה שהשבטים ינחלו באזורי הארץ השונים. אז הכתוב מספר לנו בפרק למד דלת פסוק ט"ז, ספר במדבר פרק למד דלת פסוק ט"ז, וידבר השם אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אנחנו מדברים פה על הנחלת הארץ. ברור לגמרי שיהושע יהיה זה שמוביל, ובכל הזדמנות כשמשה סוגר דברים ונותן הוראות, ושוב אנחנו פה בחודשים האחרונים לפני מות משה, ספר במדבר פרק למד עד מפסוק ט"ז, אנחנו מוצאים את האזכור של יהושע. כך אנחנו יודעים על העובדה הזאת גם בהמשך ביחס לענייני הנחלות. ו תראו, כשאנחנו מגיעים לספר דברים, כן? לספר דברים, אנחנו מוצאים את העובדה שמשה רבנו כבר נאומים אחרונים, מאלף בשבט עד זין באדר. 37 יום, ספר דברים, משה רבנו נושא נאומים לקראת היפרדותו מן העם. והוא חוזר ומדגיש את הנושא של יהושע כמה וכמה פעמים. למשל, בפרק א', ספר דברים, פרק א', הכתוב אומר לנו, כן? באופן ברור. הנה הכתוב אומר לנו בספר בראשית, סליחה, ספר דברים, פרק א', פסוק למד ח', ספר דברים, פרק א', פסוק למד ח', אז הכתוב אומר לנו באופן ברור, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. ותפכם אשר אמרתם וכו' וכו'. פן צריך לחזק את יהושע לקראת הכניסה לארץ. והכתוב חוזר על זה פעם נוספת בפרק ג', ספר דברים בפרק ג', אנחנו מוצאים פעם נוספת שמשה רבנו שוזר בנאומיו לעם ערב הכניסה לארץ, בפסוק פרק ג', פסוק כף א', כן, שוב בהקשר של הסכם בני גד ובני ראובן וההתנחלות בארץ. פרק ג' בספר דברים פסוק כף א', יהושע ג' כף א', סליחה, ספר דברים פרק ג' פסוק כף א', ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הראות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראו כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אין ספק שהנושא של המלחמות בערב הכניסה לארץ מאוד מאוד מדיגה את העם, וכנראה גם את יהושע. הוא עומד להוביל את העם למלחמות. מה, איך הדברים האלה התפתחו? זה מבחן ראשון לעמידתו כמנהיג, מבחן ראשון של האומה בצעדי הראשונים בארץ. שאלה הרת גורל, קדוש ברוך הבטיח שכשם שהוא יקה את סיחון ואוג, כך הוא יקה גם את המנהיגים של עמי כנען. והדבר הזה חוזר עוד פעם בפסוק כ"ח של פרק ג', פרק ג' פסוק כ"ח, וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו. הביטוי הזה חזק ואמץ, שאנחנו נראה אותו בפתיחתו של ספר יהושע גם, חוזר פה כמה פעמים. וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. אז ראינו כמה אירועים בספר במדבר וכמה דברים פה, והדברים עוד לא מסיימים פה. אולי הדבר הכי מרתק דווקא קורה לקראת סופו של ספר דברים. אם תפתחו לרגע לספר דברים בפרק למד א', ספר דברים פרק למד א', אנחנו ממש ממש קרובים למות משה. ספר דברים פרק למד א' פסוק ז', ספר דברים פרק למד א' פסוק ז', כתוב שם כך, ספר דברים פרק למד א' פסוק ז', ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל. שוב הדגש הזה שכולם יראו את הדברים, חזק ואמת, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ שנשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. כן, פעם נוספת הבטחה שהשם הוא ילך, והעם גם צריך לדעת את זה, וגם יהושע. מי שמוביל בסופו של דבר את הדברים זה הקדוש ברוך הוא. משה מתחלף עם יהושע, אבל לא משה ולא יהושע הם הקובעים את המציאות, מי שקובע אותה הוא הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא מתחלף, הוא לא יוצא לפנסיה, הוא כל הזמן בתפקיד, גם עם משה גם עם יהושע. וכשם שבימי יהושע ובימי משה הכל עבד, גם בימי יהושע אין לחשוש מן השינויים הפרסונליים של ההנהגה, זה לא ישפיע. בסופו של דבר העיקר הוא הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. והדברים חוזרים פעם נוספת בפסוק י' ד', וזה הדבר הכי מדהים. ספר דברים, זה לא חדרת, אבל כדי לטפטף לעם לקראת הכניסה לארץ, בסופו של דבר שעובר להיות אירוע מאוד חשוב, והעם מתרגש, זה לא איזה, שיש איזה אירוע מאוד חשוב והדבר הוא מרכזי, ויש חששות כבדים שמא הדברים ישתבשו. בכל אופן הכניסה לארץ דורשת הרבה מאוד שינויים, הן בתחום של מלחמות והן של המעבר מנס לטבע, הרבה מאוד שינויים יחולו. וכדי לבסס את הביטחון העצמי של העם, שהוא רגיל 40 שנה לראות את משה רבנו נגד עיניו, ולפתע פתאום משה ייעלם ויהושע יופיע במקומו, אז חשוב לתת גם ליהושע לא פחות מאשר לעם. גם הוא היה רגיל להיות לידו של, פתאום הוא לבד, אין משהיות, הוא צריך לעמוד לבד מול כל האתגרים וכל המבחנים. זאת גם ברמה אישית של יהושע המנהיג, וגם איך העם יקבל אותו כמנהיג החדש. כדי לבסס את זה משה חוזר על זה בכמה וכמה הזדמנויות. הדבר המרתק הוא כאן בפרק למד א' בפסוק י' ד', כי קורה, פה קורה משהו ייחודי שלא קרה אצל שום מנהיג אחר. ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. כן, מוריי ורבותיי, בדרך כלל מי שהיה נכנס לשמוע את דבר השם באוהל מועד היה מי? משה. זה היה משהו ייחודי ששמור למשה. פתאום משה נכנס יחד עם יהושע. כן, זה היה אוהל פרטי, אבל לא באוהל מועד. במשכן, וידבר השם אל משה ויקרא אליו, ויקרא השם אל משה מאוהל מועד. מי ששמע דבר השם מאוהל מועד היה משה. יהושע הוא, ואף אחד אחר לא היה איתו. רוצה להזכיר לכם עם הסיפור של ותדבר מרים ואהרון, ספר במדבר פרק י"ב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות אישה כושית אשר לקח. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא אומר להם, כנסו כולכם לתוך האוהל, נכון? ואז הוא אומר להם, לאהרון ומרים, צאו החוצה. מי נשאר בפנים? רק משה. אם תרצו, זה התשובה לשאלה, במה מיוחד משה מכל האחרים? הוא בפנים, אתם בחוץ. ובאמת פה יהושע זה קצת מזכיר לנו את העלייה המשותפת של שניהם להר סיני, זוכרים? בספר שמות הם עולים והר סיני הוא שטח סטרילי, מי שהיה מותר לו לעלות אל ההר היה רק משה. יהושע היה יכול לעלות עד גבול מסוים, ואכן פה שניהם נכנסים. ולא רק זאת, בפסוק ט"ו, ודיברנו גם על זה, כשעמוד ענן יורד פתח האוהל, זו הוכחה שהאנשים שנמצאים בפנים מקבלים נבואה. ואכן כשמשה ויהושע נכנסים לאוהל מועד בפסוק ט', וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ואז השם מדבר עם משה, וגם יהושע שומע. מה תוכן הדברים שהם שומעים באוהל? שירת האזינו. זה כתוב בהמשך פרק למד א' באופן ברור, כתוב בפרק למד ב' באופן מפורט, והכתוב מספר בסוף השירה, למי שלא מספיק השתכנע בכך, באופן הכי ברור, פרק למד ב' פסוק מ"ד, ספר דברים, פרק למד ב' פסוק מ"ד, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. עם מי הוא יוצא לדבר אל העם את השירה? הוא ויהושע בן נון. ובכן רבותיי, יהושע נמצא עם משה, יחד הם שומעים את דבר השם שירת האזינו, ויחד הם יוצאים מן האוהל אל בני ישראל ומלמדים את השירה. זו פעם ראשונה ולשעה קלה יש שני מנהיגים שמעבירים את אותו תוכן אל העם, והתוכן הזה בעצם שירת האזינו זה בעצם העתיד לקרות בהיסטוריה העתידית של האומה בארצה, מה יהיה, אילו קשיים יהיו, אילו סיבוכים עלולים להיות, ואיך יקרה או מה יקרה במצב הזה. משה ויהושע יוצאים יחד ומלמדים את העם את דבר השם, וזה באמת דבר מיוחד שנותן אולי יותר מכל דבר אחר את המעמד ליהושע בעיני עצמו ובעיני העם. כי להיכנס עם משה רבינו לתוך אוהל מועד ועמוד ענן יורד פתח האוהל, זה דבר ייחודי, וששניהם מקבלים את דבר השם, שניהם יוצאים החוצה ללמד לעם את דבר השם. זאת אמירה מוחצת גם מבחינת השם, גם ליהושע וגם לעם. והדברים לא מסתיימים פה. קודם כל פרק למד ד', מות משה, ולאחר שמשה עולה וצופה על פני כל הארץ, הכתוב מספר לנו שמשה מת, ואז הכתוב מיד מספר לנו בפרק למד ד' פסוק ט', ספר דברים, פרק למד ד' פסוק ט', ספר דברים פרק למד ד' פסוק ט', ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה שם את משה. לכן הפעולות הללו שדיברנו עליהם עכשיו בחלק האחרון של השיעור, החל מחלק האחרון של ספר במדבר דרך הדברים שקרו במהלך ספר דברים, כל אלה שהוא מבחינת זמן זה כלום, זה חודשים, כל העסק הזה מתרחש בשלושה חודשים האחרונים לפני פטירת משה, זה קוראים עבורים ספר, אבל מבחינת רצף הזמנים הכל קרה בצפיפות, ובאיזשהו מקום הדברים עשו את שלהם. ועם מות משה לכולם ברור באופן טבעי לגמרי שמי שיחליף הוא יהושע. עכשיו ספר יהושע, ואנחנו עוברים עכשיו לספר יהושע, תראו כמה הדברים נפלאים. פרק א' פסוק א', ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה. יהושע הוא עבד השם, יהושע, סליחה, משה הוא עבד השם, יהושע הוא משרת משה, ומשה עבדי מת וכו' וכו'. תכף נחזור לדברים הללו. והקדוש ברוך הוא מיד בהתחלה, זה הדיבור הראשון, שכשמשה רבנו היה ליד יהושע, יהושע לא קיבל נבואה, הוא היה ליד משה. פעם ראשונה שהשם דיבר עם יהושע, מתי זה היה? בשירת האזינו, כרגע ראינו שנכנסו בפרק למד א', נכון? שניהם קיבלו את שירת האזינו, אבל הוא היה ליד משה. פעם ראשונה שהשם מדבר עם יהושע בלי משה, הנה כאן. וידפי, כן, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה אקום עבור את הירדן הזה. פעם ראשונה הוא מקבל נבואה לבד, והקדוש ברוך הוא נותן לו מיד חיזוקים, גם נוכח התפקיד הגדול, גם נוכח המציאות המורכבת, ויש לו סדרה של הבטחות בפסוק ה', לא יתפרק א' ביהושע, פסוק ה', לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אזבקה, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, רק חזק ואמץ, לשמור את כל דברי התורה הזאת. ובהמשך, בפסוק ת', הלא ציוויתיך, חזק ואמץ. שלוש פעמים, אותו חזק ואמץ שראינו כבר בספר דברים. ובכן, הוא שומע אותו פה ישירות מהקדוש ברוך הוא, בנבואה שניתנת לו ולא בלבד, ללא נוכחותו של משה רבין. מוריי ורבותיי, בעקבות הציווי הזה שעוד מעט נחזור אליו, פסוק י', ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, תתכוננו, תתארגנו, כי בעוד שלושת ימים אנחנו עומדים לעבור את הירדן כדי להיכנס לארץ. ואז הוא קורא לראובן גד ולחצי שבט למנשה. זוכרים? ההסכם צריך עכשיו להתקיים. הנה חוצים את הירדן, ראובן גד וחצי שבט מנשה אמורים לעבור חלוצים לפני העם, ומי שהופקד בספר במדבר בפרק למד ב' לממש את ההסכם הזה, וזה היה על דעת העם, היה יהושע ואלעזר הכהן. הנה פה הגיע הרגע, והוא מזמין אותם ואומר להם את מה שאומר להם, ותכף נחזור לציווי הזה. רבותיי, אחרי שהוא מרענן את הדברים והם נדרשים להתארגן גם כן לקראת חציית הירדן בדרך שהם התחייבו, מה הם עונים לו בפסוק ט"ז, פרק א' פסוק ט"ז, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ולכל אשר תשלחנו נלך. איזה יופי, כן המפקד, נכון? אבל ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהיה השם אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. הבנתם איזה תנאי הם שמים לו פה? חבל על הזמן. אני בטוח, אם הייתי שם הייתי רואה איזה שריר זז בפנים של יהושע, אין לי ספק. כשהם אומרים לו כן המפקד, אנחנו לפקודתך, אבל שאתה תהיה בסטנדרט של משה רבן. וואו, איזה התניה. ואני חושב שהם גם הם הרגישו כנראה שהם אמרו פה משהו שהדיג את יהושע ודאי בשלב הזה, ולכן הם מוסיפים יד בפסוק הבא. מה הם מוסיפים? כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווינו יומת. זאת אומרת, זה נכון, אנחנו מקווים, מצפים שזה יהיה כמו משה רבנו, אבל זה לא התניה. אנחנו מקבלים את פיקודך ללא עוררים, אנחנו מטפים, מקווים, זה לא תנאי, זאת תפילה, זאת תקווה שההנהגה שלך תהיה בעוצמתו של משה רבנו. ואכן, מה הם מוסיפים לו בשתי המילים האחרות האחרונות? רק חזק ואמץ. זאת אומרת, הוא שמע את החזק ואמץ מהקדוש ברוך הוא, נכון? שלוש פעמים. והוא שמע את החזק ואמץ מהעם. זאת אומרת, מבחינתו של יהושע, פרק א', שהוא מתייצב לראשונה מול העם, עם ציווי לקיים צו אלוקי. זו פעם ראשונה שהוא מקבל נבואה שמדריכה אותו מה לעשות, והוא מופיע עם הנבואה הזאת כלפי העם. עכשיו יש מבחן של אמינות, האם העם מקבל אותו. הנה, רואים, הדברים מתקבלים. עדיין, יהושע עוד לא לגמרי רגוע. איך אני יודע שהוא לא רגוע עדיין? כי אחרי, בפרק ג', אחרי פרשת המרגלים, שתכף נחזור אליה, עוד מעט נחזור אליה, גם לפרק א' בתחילתו נחזור תכף, אני רק רוצה להראות לכם את פרק ג' וד' בקצרה, בהקשר של כניסתו של יהושע לתפקיד. בפרק ג', הכתוב מספר לנו על העם שנע מהמחנה בשיטים לעבר נקודת חציית הירדן. הם מתקדמים מרחק של כמה קילומטרים, והעם צועד לקראת חציית הירדן. הקדוש ברוך, ואין ספק, כולם מתרגשים. גם העם, מה יהיה? יש ירדן? איך נעבור אותו? יש אויב בצד השני שממתין להם? מה יקרה? גם העם, גם יהושע, גם ככה בדריכות. ואז, הקדוש ברוך הוא, שבוודאי יודע את כל אלה, הוא אומר לו בפרק ג' בפסוק ז', ספר יהושע, פרק ג' פסוק ז', ספר יהושע, פרק ג' פסוק ז', ואמר השם אל יהושע, היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידון, כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. אתם זוכרים מה התנאי שיבנו לו בני גד ובני ראובן? כן המפקד, אבל אומר להם הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא יהושע, אל דאגה, היום יבחח בכל מה שקשור בתאריך של חציית הירדן שאני מגבה אותך כמו שגיביתי את משה רבנו. לעם לא ירורים. ואכן הוא מצווה מה שהוא מצווה בעצם להדרכה שהקדוש ברוך הוא נותן, כפי שאנחנו יודעים הירדן נחרט, עוד נחזור לזה עוד מעט בהמשך, יראה את זה ונבין את המשמעות של הדברים. בכל אופן, הדבר הזה היה בלי ספק מדהים, והכתוב מעיד על כך בפרק ד' בפסוק י' ד', כאשר העם חצה את הירדן ובאמת ראה מעין קריאת ים סוף, נכון? איך כתוב שם בעקבות קריאת ים סוף? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פה יש בערך גם על האמון ביהושע. הנה הכתוב מספר לנו בפרק ד' פסוק י' ד', ביום ההוא לאחר שהעם חצה את הירדן וראה את כל האירועים שקורים בעניין הזה, גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. במילים אחרות, האירוע הזה של חציית הירדן, עם כל התובנות שקשורות בו, הביאו לכך שיהושע התקבל בתודעת העם כמנהיג בלתי מעורער, והבינו שהוא ממשיך את עוצמתו של משה, כפי שבעצם גם הכינו את כולם לקראת זה. אתם יודעים, תוכניות לחוד ועובדות לחוד, שהם רואים את המציאות בפועל, שהוא הצליח באמת להעביר אותם את הירדן עם כל האתגר שעוד מעט נרחיב בו, הרי הדבר הזה הופך להיות תעודה. שימו לב לביטויים חזק ואמת, החל מספר דברים כאן, תראו את הביטוי רק יהיה השם עמך כאשר היה עם משה. באמת אנחנו רואים פה שהציפיות שיש בעם ובחיזוקים שהשם ומשה נותנים ליהושע, הדברים האלה באים לידי ביטוי, זה אותם מטבעות לשון שבאות לסגור מעגל. ואין ספק שמכאן והלאה לא נשמע יותר את יהושע כמשרת משה, ולא נשמע יותר את העם ששואל שאלות או מתנה התניות כאלו אחרות. מכאן והלאה יהושע עומד על רגליו. במילים אחרות, אנחנו יכולים לראות פה איך התהליך הזה התגלגל לו. אולי רק כדי לסגור את הכתוב פה, אני אוסיף פה באופן כללי שבע, אבל זה יותר מקרה אחד, כן? בספר במדבר, בספר דברים, ובתחילת ספר יהושע, כן? אנחנו רואים את התהליך של, כן? קבלת יהושע כמנהיג, וזה בא לידי ביטוי גם בביטוי חזק ואמת שחוזר, וגם בביטוי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, והדברים הללו באמת עוברים איזה תהליך כאשר קבלת יהושע כמנהיג הן בעיני עצמו, שגם הוא יהיה מספיק בטוח בעצמו בעניין, והן בעיני העם. אז אנחנו בעצם יכולים ככה לסגור מעגל, וזה בעצם תהליך שהתחלנו אותו בפעם הקודמת, ואנחנו עכשיו מבינים אותו ככה בצורה יותר כוללת, ובעצם ראינו כיצד כל התהליך הזה מצמיח אותנו מתוך התורה אל תוך ספר יהושע, מהתורה לספר יהושע. סגרנו את הנושא הזה. יש? כן, בבקשה, שאלות, הערות? אני רוצה עכשיו לעשות עוד משהו קצר, כמבוא, אנחנו נחזור ליהושע מהתחלה, תכף תראו, ונעבור לו עוד כמה דברים. אז אני אמית שאלה מאוד יסודית, מאוד מעניינת, שהייתי רוצה לעסוק בה ברבע שעה שנותרה לנו היום, כי הבנה כוללת לכל מה שקורה ביחס לכניסה לכל מה שקרוך בכך. אני רוצה לדבר קצת על הנושא שקוראים לו גבולות הארץ. ברשותכם, אני אמחק פה את הלוח, ואני פשוט רוצה לפנות את המקום בשביל הנושא הבא. מה הנושא שאני יכול לדבר עליו עכשיו? גבולות הארץ. תכף תראה, אני אציג אותו, אני אכתוב את הכל מסודר כמו שעשיתי בנושא הקודם, תעשה גם את זה. נושא מאוד בסיסי שיש לו ביטוי מעניין מאוד גם בספר וגם בתורה וגם בספר יהושע. אני תמיד מתחיל להציג את הנושא הזה דרך שאלה מאוד מעניינת. אתם יודעים שמשה היה מנוע מלהיכנס לארץ, הזכרנו את זה גם היום, ו הסברנו קצת דברים, נושא שהוא ארוך, צריך עוד להרחיב בו, אבל זה לא יעמוד במרכז הבירור שלנו. באמת, הנושא הזה של איפה נמצא משה, הרי לארץ הוא יכול להיכנס. אז בואו נעשה פה איזה סרטוט קטן, ונציג את השאלה ונציג את הדברים. תראו, באופן כללי, נעשה הרבה מפות בספר יהושע, אין מה לעשות, הוא קשור לארץ ישראל, לגבולות של הארץ, אז זה משהו סכמטי, כן? זה לא בשביל לטייל, ולא בשביל לנווט משהו כזה פנימי, זה שימוש פנימי בשיעור בלבד. זה כללית ככה איזה סכמה של ארץ ישראל. עכשיו, אתם יודעים שעם ישראל נמצא לקראת סוף המסע כאן, בערבות מואב, על ירדן יריחו. יריחו נמצאת ממול, נמצאת בערבות מואב, כשמשה רבנו עולה, הוא לא חוצה את הירדן, הוא לא יכול לעבור את הירדן. ומשה רבנו עולה כאן, הר נבו ראש הפסגה, מפה הוא עושה תצפית של כל הארץ, נכון? ואל הארץ הוא לא ייכנס. עם ישראל, אחר כך הזכרנו כבר עכשיו, יחצה את הירדן, והם ייכנסו לארץ ישראל המערבית. השאלה הגדולה היא באמת, מה זה ארץ? הרי, בואו נתחיל הפוך. משה רבנו, לפי זה, היה צריך לצפות לאיזה כיוונים. הוא לא נכנס לארץ, צריך לצפות לכאן, מערבה, נכון? צפונה. ודרומה, נכון? מקסימום. אין לו מה לחפש להסתכל מזרחה, נכון? כי כשאדם מסתכל 360 מעלות, אז הוא נמצא בתוך השטח, נכון? שהוא נמצא... אז תפתחו רגע את ספר דברים פרק ג', היינו שם לא מזמן, בואו נראה את ספר דברים פרק ג', דבר מעניין, ספר דברים פרק ג'. הספר דברים בפרק ג', אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא והתחנן אל משה, פסוק כ"ג, ספר דברים פרק ג', פסוק כ"ג, משה מתחנן, מבקש מהקדוש ברוך הוא, ברנה בפסוק כ"ה, ברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. עבר הירדן פה זה עבר הירדן המערבי, הר הטוב הזה והלבנון. ויתבר השם בי ורב לך, אל תוסף דבר עוד בדבר הזה. מה הוא אומר לו פסוק כ"ז? עלי ראש הפסגה וסע עיניך ימה וצפונה ותימנה. וואלה, מה קורה פה? הוא מזרחה. אז רגע, מה? לא עובד, נכון? לכאורה צריך להיות רק שלושה כיוונים, נכון? אם הוא מסתכל גם מזרחה, אז הוא נמצא בתוך הארץ. אז תחליטו, הוא נמצא בארץ או לא נמצא בארץ? זה סוג מסוים של הצגת השאלה בצורה ככה קצת פרובוקטיבית. אבל השאלה היא יותר רחבה. תסתכלו. משה רבינו, סליחה, גבולות הארץ התחילו איפה? בצורה מסודרת בברית בין הבתרים, נכון? תפתחו ספר בראשית, פרק תדבב פסוק י' ח'. בואו תסתכלו רגע. ספר בראשית, פרק תדבב פסוק י' ח'. בואו תסתכלו, תראו. ספר בראשית, פרק תדבב פסוק י' ח'. נציב את השאלה. ספר בראשית, פרק תדבב פסוק י' ח'. פה אנחנו מוצאים את ברית בין הבתרים. לקראת סוף הברית, אחרי כל המראות וכולי, שזה נושא ללימוד בפני עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסוק י' ח', ביום ההוא, ספר בראשית, פרק תדבב, פסוק י' ח', ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. איזה ארץ? מנהר מצרים, נהר מצרים זה הנילוס, עד הנהר הגדול, נהר פרת. זאת אומרת, אם אני ארצה לסמן פה את הגבולות ככה שוב, ברמה סכמטית, אז הנילוס נשפך כאן, כל סיני, פה זה הזנת הנילוס, הנילוס יורד פה למטה, כן? יש לנו פה יותר למטה גם את ים סוף אולי, כן? ונהר פרת הוא כאן, כן? זה המפרט הפרסי, כי זה לא פרופורציוני, זה לא לניבול. שדעש לא יגידו לנו, כן, זה לא בשביל ליקוח עם הסורים על הגבולות, זה ככה כללי. נהר פרת, יש פה גם החידקל, מגיע מפה, שני משפחים למפרט הפרסי. אז זה מפה...
נהר פרת זה עיראק?
נהר פרת זה עיראק, כן. תלוי בכי איזה חלק, נהר פרת הוא מתחיל בטורקיה, הוא יורד עד עיראק ומגיע לפרס. הוא עושה כמה אלפי קילומטרים, ככה. הוא עושה ככה סיבוב גדול. בכל אופן, כמו שגם הנילוס, הוא מתחיל מהקו המשווה. הנילוס זורם 5,000 קילומטר, ככה, בדרך, ככה, בשביל ההשכלה הכללית. הוא עובר, ככה, דרך ארוכה. בכל אופן, בלי להיכנס לגבול המדויק, אבל בכל אופן, לפי הגבול הזה, משה רבנו נמצא בתוך הארץ או מחוץ לארץ?
בתוך הארץ,
נכון? אז משה רבנו, אנחנו מבינים גם למה הוא צופה מזרחה, נכון? עכשיו, כשאנחנו באים וקוראים את הגבולות בפרשת מסעי, אותם גבולות של ספר במדבר, אותם גבולות שבגללם היה גם ויכוח עם ראובן וגד, כן ייכנסו לארץ, לא ייכנסו לארץ, רגע, הם לכאורה בארץ, מה הבעיה, נכון? על מה הוויכוח? אז בואו רגע נראה, ספר במדבר, פרק למד ד', תפתחו רגע, ספר במדבר, פרק למד ד'. לכן בספר במדבר, בפרק למד ד', הכתוב מספר לנו, בפסוק, כן, מההתחלה, מפסוק א', ספר במדבר, פרק למד ד', פסוק א', וידבר השם אל משה למור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ, הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפור לכם בנחלה. ארץ כנען לגבולותיה. ובכן הם יחלקו רק את ארץ כנען. עכשיו איפה הגבולות שהם יחלקו? אז הכתוב אומר לנו, הוא מתחיל מהגבול הדרומי. אנחנו נבחון רק הרגע לצורך העניין, כדי לקצר את התהליך, את הגבול המזרחי. כן? פסוק י. ובכן, מה זה הגבול המזרחי? והתאביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן, שזה בצפון, שפמה, וירד הגבול משפם הריבלה, ומקדם לעין, וירד הגבול, ומחה על כתף ים כנרת קדמה. דהיינו, הוא מגיע לים כנרת, אתם רואים שם, הראשון זה החולה, למטה זה כנרת, הוא מגיע ממזרח, ואז הגבול יורד, וירד הגבול הירדנה, מתחבר לירדן, והיו תוצאותיו ים המלח, הוא מגיע עד ים המלח. זאת אומרת, הירדן, מהכנרת עד לים המלח, כולל ים המלח, משמש גבול מזרחי של הארץ, נכון? זאת אומרת שמשה רבינו נמצא בחוץ לארץ, הוא לא נכנס לארץ, הוא לא חוצה את הירדן, נכון? לא תעבור את הירדן. אז רגע, אז הקושייה היא כזאת, מה גבולות הארץ? מצד אחד אנחנו מכירים את הגבולות של ספר בראשית, כן? ספר בראשית, פרק תדבר, פסוק י"ח, שזה גבולות מאוד גדולים, מנהר מצרים עד נהר פרת, וזה כולל גם את עבר הירדן המזרחי. ואילו בספר במדבר, בפרק למד דלת, אנחנו קוראים שזה, שפסוק י' ראינו שם, שהירדן הוא הגבול המזרחי. אז רגע, מה קורה? יש פה שתי מעבר גבולות, אחת מצומצמת יותר, ואחת רחבה מאוד. לפי האחד, משה רבינו כן בארץ, לפי השנייה, הוא לא בארץ. אז מה קורה פה? עוד שנייה. בסדר? עכשיו, בואו תראו. תראו, בלי ספק יש מה שאני קורא תוכנית גדולה, ויש תוכנית מצומצמת. הדברים נאמרים מפורשות מיד לאחר מעמד הר סיני. אם תפתחו רגע בספר שמות, פרק כף ג' פסוק כף ת', בואו תסתכלו רגע, ספר שמות פרק כף ג' פסוק כף ת', אם אנחנו נקרא שם בסוף פרשת משפטים, ספר שמות פרק כף ג' פסוק כף ת', אז התורה מבטיחה לנו עוד לפני כן מפסוק כף שקדוש ברוך הוא ילך איתנו ויסייע לנו לנחול את הארץ ולהקות את מלכי כנען ועמי כנען וכו' וכו'. ואז התורה אומרת לנו מראש, דע לך, בפרק כף ג' פסוק כף ת', לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה ארץ שממה ורבה עליך חיית הסוטה, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ושתי את גבולך מים סוף, ים סוף זה באזור אלת, ועד ים פלישתים, הים התיכון, וממדבר מצרים, מדבר סיני, עד הנהר. הנהר זה פרת. כי אתן בידכם את יושבי הארץ לגשתם מפניך. זאת אומרת, בשלב הראשון לא תקבלו את גבולות ההבטחה. בשלב הראשון תקבלו גבולות יותר מצומצמים. מעט מעט, כשתתחזק, תתרבה, יהיה לך מספיק ביסוס. אנחנו דיברנו עם ישראל, עם של עבדים, אחרי 40 שנה במדבר, הוא עוד לא יכול לתפוס מרחבים כאלה גדולים. אם עם ישראל היה צריך עם 500,000 יהודים שהיו בתחילת הקמת המדינה להשתלט אפילו על המרחבים הגיאוגרפיים שיש לנו היום, לא בקושי הצליחו להחזיק בגבולות מה שקוראים 48, נכון? לא היה בקושי. גם אז היה אזורים, ברוך השם, אז היה 500,000 יהודים, היום אנחנו כבר 6-7 מיליון יהודים, לא יודע בדיוק איך סופרים בדיוק, משהו כזה, נכון? זה מוזיקה אחרת. אתם יודעים לבד שאם היינו היום ביהודה ושומרון עוד 3 מיליון יהודים, זה היה עוזר לנו להרבה דברים, נכון? אבל בינתיים גם זה יבוא, כמו שהקימו את המדינה, אז היו אתגרים לזה, ברוך השם, לאט לאט אנחנו מתקדמים בדברים האלה.
אז איך אמרים להגיע לפרט?
רגע, לאט לאט, לאט לאט. עכשיו תראו, גם מלחמת ששת הימים, אף אחד לא אמר, רוצים ללכת לקיים את התוכנית האלוקית, בלי שנרצה, בלי שנרצה בכלל, אף אחד לא תכנן את זה. וואלה, מצאנו את עצמנו פתאום בכל המקומות בסוף מלחמת ששת הימים. אנחנו לא רצינו, אנחנו התחננו שיפסיקו לירות עלינו מירדן בירושלים, והכריחו אותם. ותוך שבוע מלחמת ששת הימים, היום זה נשמע הזוי, אני זוכר את זה בתור בחור בכיתה י', זה לא, אני לא קורא את זה בספרים. וואלה, זה קרה 6 ימים בדוק. 6 ימים קרה מה שהיום בצוק איתן לא דגדגנו את עזה ב-50 יום. עזה חצי יום לקחת אותה בששת הימים. חצי יום נגמר עזה. חצי יום. במילים אחרות, מוריי ורבותיי, יש סיטואציות, ואתה לא צריך להיות כובש גדול, אלא מכריחים אותך לכבוש. הם מכריחים אותך, אז כל אחד הבין שלא הייתה ברירה. אחרי ששת הימים לא היה בעיה. שאלה מה יהיה אחר כך, מה יהיה הסכמים, וזה, אבל באירוע לא היה שפה. מוריי ורבותיי, מתחילים בצורה מדורגת. בשלב הראשון, אנחנו הולכים, התיישב, אומר משה רבינו, בארץ ישראל המערבית. זה לא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן? וזה יקרה בשלב א', בשלב הראשון, ארץ כנען. ארץ כנען, הגבול המזרחי שלה הוא הירדן. וגם בגבול הדרום הערבי שלה, זה לא בנהר מצרים, זה בנחל מצרים. כפי שכתוב פה בפרק למד ד' של ספר במדבר. זאת אומרת, יש גבולות מסעי מצומצמים יותר, אותם יחלקו בנחלה. התוכנית המקורית הייתה שכל 12 השבטים ינחלו ממערב לירדן. מה קורה עם בני ראובן וגד שקודם הזכרנו אותם? הם קופצים ורוצים לקחת חלק מתוכנית שלב ב' נקרא לה, או שלב ג', והם רוצים לעשות את זה עוד לפני שעשינו מה? שלב א', נכון? ועל זה בעצם הדיון שיש למשה רבינו איתם. עכשיו תראו איזה יופי הכתוב מחדד את הדברים האלה, ואני אוכיח לכם את זה. היום לא נגמור, אבל הפעם הבאה נגמור את הנושא הזה, נושא מאוד חשוב. בואו תסתכלו לרגע בספר במדבר בפרק למד ב', ספר במדבר פרק למד ב'. בספר במדבר בפרק למד ב', אנחנו מוצאים את הדיון שמתקיים בין בני ראובן ובני גד. מה הם מבקשים? הם מבקשים לא לעבור את הירדן, כן? בפסוק ה', פרק למד ב', פסוק ה'. ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, ספר במדבר, פרק למד ב', פסוק ה', אומרים בני ראובן וגד למשה ולאלעזר, אם מצא חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. הם רוצים להישאר בירדן המזרחי. משה מתרגז עליהם, אני אסביר לכם בהמשך גם למה. ומה הוא אומר להם? למה אתם לא באים עם כולם? ואיך כתוב בסוף פסוק ז', ולמה את לב בני ישראל נעבור אל הארץ? איזה ארץ? הארץ אשר נתן להם, מה? מי? הארץ אשר נתן להם מי? השם. ארץ ישראל המערבית נקראת ארץ אשר נתן השם, כי זו התוכנית הראשונית בהתחלה. לעתיד לבוא זה יגיע עד גבולות נהר פרת, אבל בשלב הראשון זה מסתיים בירדן. והוא פה תוקף אותם מכמה סיבות. ומה הם אומרים? כן? הם אומרים בפסוק תזאי, ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו, ואנחנו נחלט חושים לפני בני ישראל. כולם זוכרים את רשי, שמה מדיג אותם קודם? הטף לא מדיג אותם, מדיג אותם הביזנס, נכון? כן, נבנה גדרות צון וכו'. מה מתקן אותם משה? משה אומר להם בפסוק כף. עכשיו תראו, הם יחלצו חולשים לפני מי, הם אומרים? לפני מי הם התחייבו לצאת חולשים? לפני מי? לפני בני ישראל. מה מתקן להם משה? תסתכלו בפסוק י' ח', פסוק כף. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם, ואתם תשובו ויתם נקים מהשם מישראל, ואם קוטסו בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. הנה הוא מתקן, קודם הטף ואחר כך הצון וכו'. ואז בני גד מתקנים, ואמרו בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה, טפנו. פסוק כבב, נשינו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני מי? לפני השם למלחמה כאשר אני דובר. זאת אומרת, הם פתאום מבינים שארץ ישראל המערבית היא הארץ אשר נתן השם. וארץ ישראל המזרחית, שבינתיים בשלב הזה, כפי שתכף תראו, בעקבות כל הדברים האלה, מה כתוב בפסוק למד ג', שהם מקבלים על עצמם את כל הדברים, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, חצי שתם נשה, וכו' וכו'. איך זה בא לידי ביטוי? תחזרו רגע לספר יהושע פרק א'. בספר יהושע בפרק א', הכתוב מספר לנו, כן, הסתכלו בפרק א', פסוק י', כן, אז קודם כל תראו את פסוק, פרק א', פסוק ב'. משה עבדי מת, ותקום עבור את הירדן הזה וכל העם הזה, לאן הם הולכים? איך כתוב בפרק א' ביהושע פסוק ב', לאן הם הולכים? איך הקדוש ברוך הוא אומר, לאן הם הולכים? אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. דהיינו, התוכנית היא שבסופו של יום, כל מקום אשר תורכב ללחם בו, כאשר דיברתי למשה, מהמדבר והלבנון הזה, עד הנהר הגדול נהר פרת, זה התוכנית הגדולה, נכון? כן? וכו' וכו'. כאשר, והוא אומר, ועכשיו, שיהושע קורא לראובן וגד פסוק י' ב', ולראובני, ולגדי, ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה, עבד השם לאמור, השם אלוהיכם הניח לכם ותן לכם את הארץ הזאת, נשיכם, טפכם ומקניכם ישבו בארץ, באיזה ארץ אשר נתן לכם מי?
משה.
משה, בעבר הירדן. ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל, עד אשר יניח השם לכם ככם, וירשו גם את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם, הם הולכים לקחת את הארץ אשר השם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה אשר נתן לכם מי? משה, עבד השם בעבר הירדן. במילים אחרות, יש פה הבדלה מאוד ברורה. עבר הירדן המזרחי זאת הארץ אשר נתן
משה.
עבר הירדן המערבי זאת הארץ אשר נתן משה. זה לא מוחלט לעתיד לבוא, אבל יש שלבים. שלב א' זה המצב. לעתיד לבוא, המציאות הזאת תשתנה.
מתי בעתיד שולטים על כל כזאת ההבטחה?
זאת שאלה מעניינת מתי זה קרה. מתי זה קרה? כן? רק לסיום, אנחנו עוד לא גמרנו את זה, כי זה נושא מרתק שעוד הולך בפרק כ"ב. אני רוצה לראות לכם רק דוגמה אחת לעניין הזה, בהמשך לשאלה שלך. תפתחו רגע את ספר דברים פרק י"ט. ספר דברים פרק י"ט. קראנו את זה לא מזמן, פרשת השבוע. ספר דברים פרק י"ט. פרשת ערי המקלט. בוא נקרא. ספר דברים פרק י"ט, פסוק א'. ספר דברים פרק י"ט פסוק א', כי יחליט השם אלוהיך את הגויים אשר השם אלוהיך נותן לך את ארצם, הנה הארץ אשר השם נותן לך את ארצם, וישבת בערי שלוש ערים תבדיל לך, איפה? בתוך ארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ללשתה. דהיינו בעבר הירדן המערבי. הוא מתאר פה את כל הפרטים. עכשיו מה הוא אומר בהמשך? כן, בפסוק ז', פעם נוספת, על כן אנוכי מצווך לאמור שלוש ערים תבדיל לך. ובפסוק ח', ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך. דהיינו התוכנית שניתנה למי? לאבות. לאברהם אבינו, זוכרים? ברית בני בתרים. ונתן את לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. לא רק את ארץ ישראל המערבית, מה שגבולות מסעי. פרק י"ט בדברים, פסוק ח', כן? ובפסוק ט', מתי זה יקרה? כי תשמור את כל המצווה הזאת ולעשותה שלכי וצווך היום לבית אליך. ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. זאת אומרת, אתה תוסיף עוד ערים. כמה סך הכל ערים יהיו בסופו של יום?
תשע.
כי אנחנו כבר נמצאים פה אחרי פרק ד' פסוק מ"א בספר דברים. מה כתוב שם? אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרחה שם שמש, לנו שם הכל נוצח. משה כבר יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן המערבי, המזרחי, באזור שצמוד לירדן של ארץ ראובן וגד וחצי מנשה, נכון? עכשיו כשהם ייכנסו לארץ יהושע יצטרך להבדיל עוד שלוש ערים, ולעתיד לבוא, ומתי זה קשור, מתי זה יהיה, בפועל זה לא קרה. למה? בימי דוד ושלמה ששלטו על האזור עד נהר פרת, זו הייתה תקופה היחידה ששלטו ככה שלטון מדיני עד שם, ובאמת לא מצאנו שהבדילו. למה לא הבדילו? כי לא גרו שם. הכתוב מעיד גם על דוד וגם על שלמה שהם גרו מאיפה? מדן ועד באר שבע. דהיינו השלטון הצבאי המדיני נמשך עד הר פרת, אבל ההתיישבות לא חרגה מן העת. הרי מקלט אין, בבקשה? בבקשה? כתוב, תראה למשל בספר שמואל א', שמואל ב' פרק ח', תסתכל, שמואל ב' פרק ח', אנחנו כבר מסיימים, אני רואה את השעון, שמואל ב' פרק ח', תסתכלו בבקשה, שמואל ב' פרק ח'. שמואל ב' פרק ח', הכתוב מתאר לנו את הכיבושים הנרחבים שעשה דוד, והם היו גבולותיו של דוד. כתוב בפסוק ג', כן? ויח דוד את אדנזר ברחוב מלכתו וברצו להשיב ידו, איפה? מצאת ספר, נכון? נהר פרת. הוא מגיע עד נהר פרת, שולט. זה כתוב בפירוש בספר מלכים א', בפרק ה', שגבול מלכותו של שלמה, ספר מלכים א' בפרק ה', הכתוב מספר לנו בפירוש, כן? פסוק פרק ה' פסוק א', ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר, הנהר הוא נהר פרט, עד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. והכתוב כבר אומר לנו את זה בפירוש בפסוק ד', כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח, תפסח יושבת על גדות נהר פרט, ועד עזה בגבול ים התיכון. אומרת, ברור לגמרי ששלמה שולט בכל המרחב, כולל עד נהר פרט, גם דוד וגם זה. ישראל יושבים, כתוב בפסוק ה', וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מאיפה? מדן ועד באר שבע. מתחום ההתיישבות של היהודים לא השתנה. לכן, בהמשך לשאלה שלך, לא היה טעם להבדיל עוד שלוש ערים במרחבים הגיאוגרפיים שיהודים לא יושבים שם. הרי מקלט זה לא פיקציה. כי יש צורך, כי יש אנשים יהודים שגרים שם, אצלם הרי מקלט זה חלק מן המערך. אבל כשאין אנשים שם, לא צריך לתת. לכן, באמת, אם תסתכלו גם ברמב״ם, בהלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק ח', כתוב בפירוש ששלוש ערים הבדיל משה, שלוש ערים יבדיל יהושע, ולעתיד לבוא יהיה תשע סך הכל יבדיל מלך המשיח וכו' וכו', כשיגיעו עד נהר פרת. בסדר? אתם רואים, יש פה בעצם, אז זה לא סתירה, יש שלושה מעגלי התנחלות. הגרעין הבסיסי, ארץ ישראל המערבית. הגרעין השני, קפצו שלב בית לפני א', זה ארץ ראובן גד. והגרעין הנוסף, המעטפת החיצונית, שהיא תהיה עד גבולות ההבטחה. יש? עוד נדבר על זה, יש לזה עוד הרבה השלכות, אבל היה חשוב לי בפתח הדברים, תבזילו בין הארץ אשר נתן השם ובין הארץ אשר נתן משה. להתראות.